רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, תודה שאתם איתנו. בית שמש של שנת 2024 היא מדינת ישראל של 2040. ככה דוקטור אליזה בלוך כותבת בספרה החדש. אפשר לאהוב את זה או לא, היא אומרת, אך אי אפשר להתעלם מזה. בית שמש היא סיפור ישראלי שנכון שיעניין את כולנו. היא משקפת אתגרים מחאיבים ומדהיגים, כמו גם הזדמנויות מעוררות תקווה בחברה הישראלית ובתהליכים הפוליטיים בה. דוקטור אליזה בלוך היא ראש העיר היוצאת של העיר בית שמש. היא הפסידה לאחרונה במערכת הבחירות לראשות העיר. היא עשתה לפני חמש וחצי שנים את הבלתי יאמן, כשנבחרה לכהן כראש העיר בית שמש, והביאה עם התפיסת מנהיגות מחברת, עבודה עבור התושב בקצה, וערכים של פלורליזם, מקצועיות ואהבת אדם. כאמור, בבחירות המקומיות האחרונות היא לא הצליחה כמועמדת להמשך כהונה כראש עיר. הלמידה ממקרה הבוחן המקומי בבית שמש, מההצלחות המרגשות ומהסוגיות הצורבות, עשויה ללמד את כולנו שיעור חשוב במבט על משבר הדמוקרטיה הליברלית במדינת ישראל, על שלטון מקומי, על היחסים בין קבוצות ועל הפערים והחתירה לשוויון אמיתי. בעיקר על מאבק ערכי עמוק שאסור לוותר בו ועליו. בספר שכתבה דוקטור בלוך ויוצא כעת לאור, קשרים של אור, מנהיגות מחברת, היא לוקחת את עולם הערכים ומתרגמת אותו לביטוי מעשי ומנסה לצמצם בו לצמצם בין החזון למציאות. אז אני חייב להגיד, מה שקראתי עכשיו זה ציטוט כמעט כולו מההקדמה של הספר, ואני חייב להגיד שאני הזדהיתי עם כל מילה, אז לא שיניתי כלום כשישבתי על זה לקראת השיחה. אז דוקטור בלוך, ברוכה הבאה לרוח מערבית, תודה שאת איתנו.
שלום, שלום.
אז קודם כל אני רוצה להתחיל מההתחלה, באמת זה טענו, כי אני, האמת שכשאת ניצחת לפני 5.5 שנים, כמו שהזכרנו, זה היה, אמרתי, אני הרי הייתי בבית שמש שנתיים, ברמת בית שמש, כשהייתי חרדי, ואני גדלתי בבית חרדי, וכשאני הסתכלתי בדיעבד, אמרתי, העיר הזאת עבודה, כאילו, גם אני זוכר את אלי ישי, כשהוא היה שר הפנים, אמר, כשרצו לעשות בית שמש של שתי בית שמשים, ואז הוא אמר, לא, אי אפשר, כי בית שמש חרדית לא תוכל לשרוד. והעיר הזאת גדלה וגדלה וגדלה, כמעט אך ורק חרדית. ועוד מעט אנחנו ניכנס לזה, אבל אמרתי, וואו, אולי יש סיכוי. אז זה עשה לי מאוד טוב, ומאז אנחנו עוקבים אחרייך. אז אני רוצה לשאול, בעקבות גם העלייה, אז לקחתי כמה נתונים על העיר שראיתי. אז אמרנו, נכון לשנת, לפברואר 24, מתגוררים בית שמש 167,093 תושבים, והאוכלוסייה, זה דבר שהוא מדהים, גדלה בקצב שנתי, גידול שנתי של 7%, והזכאים לתעודות בגרות, עוד דבר שהוא די מדכא, מבין תלמידי כיתות י' ב', תכף אולי נדבר על זה, בשנת 2021 תשפ"א, היה 32.5%, השכר החודשי הממוצע של שכיר בית שמש ב-2019 היה 6,682, לעומת ממוצע ארצי באותה תקופה של 9,745. מרבית הבנייה בעיר החל משנות ה-90 יועדה לציבור החרדי, ונכון לשנת 2019, 70% מהתושבים, לפי הנתונים שאני ראיתי, הם חרדים, כאשר בניתוח כיתות הגן של העיר, זה ככה כתוב בויקיפדיה, אז אני לא יודעת, תגיד לי אם זה מדויק, כ-90% מהתלמידים בגנים של העיר הם חרדים. וזה הביא איתו, אנחנו שומעים לאורך השנים, חיכוכים בין חלקי אוכלוסייה חרדית, לא חרדית, דתיים, חילונים וכולי. אז אני רוצה לשאול אותך, בשנת 2024, האם את רואה אי פעם בעתיד שיבחר או תיבחר ראשת או ראש עיר לא חרדי בעיר הזאת?
קודם כל, שאלה מצוינת, וכל מי שחושב שהוא יודע לנבא עתיד, שינסה, אני לא שם. כשאני לקחתי על עצמי את המחשבה להתמודד על ראשות העיר בית שמש, אמרתי לעצמי שערים מעורבות זאת בשורה לאומית. אני חושבת שילד שגדל בעיר מעורבת, גדל להיות בן אדם יותר טוב. אני חושבת שחלק מהשסע שיש היום בחברה הישראלית, נכון, במדינת ישראל, חלקו, תוצר של אנשים שחיים בדרך כלל עם אנשים שדומים להם פוליטית, כלכלית, אידיאולוגית, תפיסתית, שומעים את אותה מוזיקה, את אותם רשתות תקשורת, והעולם נראה להם מאוד דומה, וכל קונפליקט הופך להיות מלחמת עולם. האתגר שלנו כמדינת ישראל להחזיק ערים מעורבות, זה בדיוק בשביל לשבת על המשבצת שמאפשרת לציבור לגדול עם אנשים שחושבים אחרת מהם, מתלבשים אחרת מהם, מצביעים אחרת מהם, חוגגים חגים אחרים, ומאפשרת איזושהי היכרות. ולכן מבחינתי, הסיפור של בית שמש חייב להיות סוג של מענה שניתן למדינת ישראל, שבעצם אנחנו אומרים באותה עיר יגורו סוגים שונים של אנשים, עולים מאתיופיה, עולים מברית המועצות, עולים מארצות הברית, אנשים עם כיפה, אנשים בלי כיפה, כל סוגי הכיפות האפשריים, ולכן בעיניי יש פה אירוע מאוד משמעותי. וגם בתוך העולם החרדי
יש כל מיני סוגים.
יש מגוון מאוד גדול, ואני חושבת שצריך לדבר על זה מילה בגלל האופי הכל כך מיוחד של בית שמש.
נכון.
חלק מהחרדים שבאו בשנים האחרונות לבית שמש, ובשקט גם נגיד שגם חלק גדול מהם הצביעו על איזדרוך,
בלי לעדכן, הם הצביעו בשקט, בדיוק.
חלקם גם אמרו בקול, זה כבר לא היה פחד גדול, וחלקם עשו את זה בשקט, אבל חלקם זה חרדים שאמרו, אנחנו לא רוצים לגור בבני ברק ובאלעד. אנחנו רוצים איכות חיים של עיר שמנוהלת לא על ידי עסקנות חרדית. אנחנו רוצים ניקיון, אנחנו רוצים תרבות, אנחנו רוצים מוסדות לימוד מגוונים. ואני חושבת שבית שמש מהבחינה הזו מספרת סיפור מעניין. אז אני מצד אחד ככה באיזו חוויה של החמצה שאנחנו לא ממשיכים, אבל בתחושת סיפוק עצומה על המסלול שהעלינו את העיר הזו. כי היום בבית שמש מותר לדבר איכות חיים ותרבות, ועיסוק מאוד גדול בתעשייה ובתעסוקה ובהקמת אזורי תעשייה, וביכולת לנהל חיים משותפים.
כן.
אז אני חושבת, אתה שואל שאלה מצוינת, מה יקרה בעוד כמה שנים? אי אפשר לדעת, וגם הכל תלוי בהסכמים שהתרחשו וכו'. אבל אני חושבת שהשטח החרדי מתחיל להגיד גם את דברו. העובדה שהציבור החרדי היום בא בדרישות, והוא חלק ממנו כבר לא רוצה רק להצביע, אלא הוא רוצה גם לבחור, זו בעיניי בשורה ישראלית מאוד מאוד חשובה.
אבל רגע, אני רוצה שנייה לחדד משהו. אחד הדברים שדיברת על השסע במדינת ישראל, ואני מסכים איתך, אבל אני מדבר עם אנשים שהם חילוניים, שהם אפילו דתיים לאומיים, נקרא לזה ליברליים. הם מאוד חוששים מהעתיד כאן. הם מרגישים, אני חושב גם חלק מהמחאה שהייתה בשנה האחרונה לפני השביעי לאוקטובר, ואולי אפילו עכשיו, אבל במיוחד אז, שהמוני אנשים יצאו, זה לא היה רק על רפורמה משפטית. אני דיברתי עם אנשים, זה היה הפחד העצום מהעתיד. וחלק מהפחד הזה זה העתיד הדמוגרפי, לא בגלל ששונאים אולי חלק כן, אבל הרוב לא שונאים. הם חוששים ממה שזה יביא מבחינת מדיניות, מבחינה כלכלית, מבחינת האופי החיים שלהם. למשל, אנשים מדברים המון על, זה משהו שנכנס בשנים האחרונות, על כפייה דתית, הדתה בבתי ספר, כל הדבר הזה, והם ממש מפחדים מהדבר הזה. ובבית שמש, כמו שאת אמרת, יש כאן איזשהו מיקרוקוסמוס של אולי מה שנראה בעתיד. ואני חושב שיש כאן גם, עם כל הדבר החיובי שאת אמרת, האם אין כאן איזשהו משהו שאפשר ללמוד מזה דווקא לשלילה? זאת אומרת, את ניהלת עיר, ולדעתי בכל פרמטר, או לרוב הפרמטרים, ניהלת אותו טוב. ובסוף את מפסידה לא בגלל שאת היית לא טובה. הפסדת בגלל שאת לא חרדית והתמודדת מול חרדי. ויש כאן איזשהו פרדוקס שכמו שאתה אומרת, חשוב לגור וחשוב להתרבה ולהכיר את השני, אבל מה עושים? מה עושים?
קודם כל, האתגר הוא אתגר.
כן.
ואני לא עושה לעצמי חיים קלים, אני חושבת שהמציאות היא מורכבת. אני אגיד יותר מזה, העובדה שבאמת בימים האחרונים, סביב חוק הגיוס היה ציפוף של השורות, זה נתון. ובאמת הייתה אחדות חרדית שבסוף הובילה לתוצאות שהובילה, ולא משנה מי היה מתמודד מולי. אני אבל רוצה להגיד שני דברים. אחד, פחד, יש לי אליו המון המון אמפתיה, ואני כן. לא יכולה להתכחש אליו. שתיים, פחד הוא לא תוכנית עבודה. וצריך להכיר בזה. הנחת העבודה שלי, שאף אחד לא הולך ללכת מכאן. לא החרדים, ולא החילוניים, ולא המתנחלים, ולא השמאלנים, ולא הצמחוניים, ולא הערבים, כולם הולכים להישאר כאן. ואנחנו צריכים להחליט כאזרחי מדינת ישראל, האם אנחנו לנצח רוצים להמשיך להיות צודקים כל הזמן, וכוחניים כל הזמן, ולהיות אלה שמנצחים את מישהו לא אנחנו. זה נראה יותר קל, אני בחרתי להיות במקום אחר. אני לא עסוקה בלהיות צודקת. אני גם לא חושבת שיש מישהו שיש לו איזה מונופול על האמת, שהוא צודק והוא הישראלי הנכון. אני חושבת שהישראליות שלנו צריכה להתחיל להכיר בזה, שהיא מורכבת מהרבה מאוד צבעים, מהרבה מאוד סוגים, ואני חושבת שהדרך האמיתית, שבסוף נוכל לחיות פה ביחד, ובעיניי זאת השאלה הקיומית הכי משמעותית של מדינת ישראל, זה אם נכיר ונבין את הצרכים אחד של השני, וננסה לנהל מדינה שחיה על יותר הסכמות ופחות הפעלת כוח.
רגע,
זה נשמע מאוד מאוד מאוד
אמורפי קצת.
אמורפי.
לכן אני רוצה לרדת לפרטים.
אבל אני חושבת שעד שלא נתחיל להכיר בזה, שכולם נמצאים פה, כולם, אתה יכול לאהוב את החרדים, אתה יכול לא לאהוב אותם, אתה יכול אם אתה לא תכיר ולא תבין שיש דברים שהם קריטיים עבורם, ולנהל את השיח מהמקום שבו אתה מבין מה חשוב להם, ואז להתחיל לדבר על מה אני מוכן לנהל בפשרה ומה לא. ואם לא נייצר מערכת שהחרדים מבינים, לא מתוך אין ברירה ולא מתוך כוחנות, שאני מפחד כאדם חילוני, ואני רוצה לחיות פה באופן חופשי, ואני לא יותר טוב ממך ולא פחות טוב ממך. זה דיבורים שצריכים לצאת מהבועה ולנהל את החיים האלה. כך ניסיתי לנהל עיר. ואני חושבת שכך צריך לדבר, גם בשלב שבו מגיעים להסכמות, אי אפשר להמשיך עם המאבקי כוחות. אנחנו כבר 5.5 שנים עם 6 ממשלות בישראל, ואף ממשלה לא יציבה. ואם אנחנו נמשיך בשפה הזאת, שום ממשלה בישראל לא תחזיק מעמד. כל פעם נבחרת פה איזה ממשלה שחצי מדינה מרגישה שלקחו לה את המדינה. אי אפשר להמשיך ככה. זה לא מקדם אותנו לשום מקום. הקרב האובססיבי הזה על ה-61 מחליש אותנו כחברה, והופך אותנו כל הזמן לנרגנים ולהישרדותיים.
נכון.
אני חושבת שצריך להבין שאם אתה כל היום תהיה צודק, ותחשוב שאתה הדבר הכי מדויק לעולם, אי אפשר לבנות פה חברה. ואני מרגישה מספיק חזק, דווקא אחרי העובדה שאני בסוף לא ניצחתי בבית שמש. וזה קשה, זה לא כיף להיות בסיטואציה הזאת. אנחנו אוהבים לנצח, אנחנו אוהבים להמשיך. אבל דווקא מתוך המקום הזה אני אומרת, צריך להסתכל למציאות ולשאול את עצמנו מה כל אחד מאיתנו מוכן לעשות בשביל שהילדים שלנו ירצו לחיות כאן. ואני חושבת שאין לנו ברירה אלא לנהל את השיחה הזאת עם עצמנו, ודווקא עם כל אלה שלא דומים לנו.
נכון.
עם כל אלה ששומעים מוזיקה אחרת ויש להם עולם ערכים אחר, ויש להם תפיסות עולם אחרות. ואני אומרת את זה באמת מתוך תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה. יש ציבורים שלמים בחברה הישראלית שאנחנו לא רואים אותם, לא שומעים אותם. קהילה גדולה שעלתה מאתיופיה במבצע שלמה ובמבצע משה, וצריך להתחיל לדבר איתם ולראות איפה הם מוצאים את עצמם בתוך הישראליות הזאת. וקהילה שלמה של חרדים מודרניים, וקהילה שלמה של עולים מברית המועצות, וקהילה שלמה של צעירים שחזרו עכשיו מהמילואים, או נמצאים בתוך מילואים, או לפני סבב הבא. יש פה ציבורים שלמים שצריך להסתכל ולראות איך כל אחד מרגיש שהוא חלק מהפסיפס הזה, ולא לקחו לו את המדינה שלו.
כן. אני רוצה אולי באמת לפרוט את זה. היית ראשת עיר בעיר המורכבת הזאת, ולכן אפשר אולי ללמוד דרך הניסיון שלך לרמה הארצית. ואני רוצה, אם את יכולה, הרי יש את כל הוויכוח על דת ומדינה, ועל כפייה דתית, ועל למשל הפרדה מגדרית, ואנחנו ראינו את הסוגיות האלה, למשל, ממש בשמחת תורה, היו אמורות להיות הקפות בתל אביב של הגיעו, אימו לפוצץ אותם כי הם היו זה, וזה הגיע לבית המשפט. ואת אומר לעצמך, כמו שאת אמרת עד עכשיו, תמשיכו להילחם אחד בשני, הכל כאן התפוצץ. ואיך בעיר כזאת, שמצד אחד יש בה המוני תושבים שהם חלק מהציבור החרדי, והמוני תושבים שהם ציבור מסורתי, וחלק ציבור חילוני, ועולים וכו', האם היו לך דילמות כאלה, ואיך התמודדת איתם? ואולי דרך זה אפשר אולי ללמוד בגדול יותר.
תראה, קודם כל, תמיד היו לי דילמות, ואין החלטה שהיא פשוטה.
ברור.
אבל לפני שאני אגיד מילה על בית שמש, אמרת משהו מאוד חשוב על שמחת תורה. בשעה 6:30 בבוקר בשמחת תורה, החמאס בעצם, מעבר לאסון הגדול שהוא הנחית עלינו, הוא נתן לנו תזכורת מאוד גדולה. בא חמאס ואמר, תקשיבו, אני לא רואה את ההבחנה בין הקיבוצניק מבארי, בין החייל בגולני, לחרדי באופקים שהלך לבית כנסת. בשבילי אתם אותו דבר. ואני חושבת שהעובדה שמבחוץ אנחנו חברה אחת, ומבפנים אנחנו לא רואים את זה, זאת שאלה שצריכה להעסיק אותנו, וגם צריכה להעסיק אותנו השאלה אם אנחנו באופן קבוע צריכים אויב חיצוני, שיזכיר לנו שיש לנו זהות משותפת, שיש לנו עבר משותף, שיש לנו הווה משותף, ומה אנחנו עושים בשביל שיהיה לנו עתיד משותף. עכשיו, אני אגיד שכל סוגיה בבית שמש, הלצה אותי להתמודד עם השאלות האלה. כל סוגיה. כשקיבלתי החלטה לקיים מרוץ, שזה מבחינתי ערך של ספורט, האם עושים מרוץ מעורב גברים נשים, איך עושים אותו, וכשקיבלתי החלטה לעשות מרוץ רק לנשים, מה המשמעות של זה, יהיו כאלה שיגידו שזו כניעה,
נכון.
היו כאלה שגידו, וואו, איזה כיף, גם נשים חילוניות שנורא רצו עצמאות ולרוץ לבד, ופתאום סמכו מאוד בדבר הזה. והיו כאלה שאמרו, מה פתאום נותנים ביטחון לתרבות הגוף. ואני חושבת שלא לעשות כלום, זה הכי קל. אני חושבת שחלק מהסיפור זה כל פעם לקבל החלטה, ולראות במה נוגעים ועל מה דורכים, ואיזה חזיתות אפשר לוותר עליהם מראש. כשאני עשיתי אירוע שהוא רק לנשים, לא הרגשתי נכנעת, להפך, הרגשתי שאני נותנת מענה לעוד ציבורים שקודם הודרו מהיכולת שלהם ליהנות מתרבות. לא הרגשתי שמישהו אילץ אותי, להפך. הרגשתי מספיק חזקה בשביל להגיד, רגע, יש פה מגוון מאוד גדול.
את מבינה דרך אגב בהקשר הזה את הטענות של ארגוני נשים היותר רדיקליות, נקרא לזה, שבאות ואומרות, נגיד אירועים כאלה, בעצם את שמה את, אני לא יודע מה טענות בדיוק, אבל אתה, במרכז זה כאילו הדרת נשים. כשיש אירוע בהפרדה, אני מניח שהיו לכם בעירייה, למשל, תגיד לי מה אני צודק, נגיד עם החברה החרדית, שמחת בית השואבה או אירועים כאלה, חייב להיות בנפרד לציבור החרדי.
והעירייה... ולמה זה רע?
אני לא יודע, אני שואל אותך, את מרגישה שזה רע?
אז אני רוצה להגיד רגע ככה. את יודע מה אני אגיד ככה. אפשר לראות בזה אתגר ואפשר לראות בזה הזדמנות. אחד הדברים המעניינים, אני חושבת שיש הרבה ערים בישראל שאתה מביא הופעת תרבות ו-70% מהציבור נהנה ממנה. נכון. בבית שמש לא היה אירוע תרבות אחד שיכולתי להביא ו-20% מהציבור היו מרוצים ממנו. ואני חושבת שזה אולי מספר את הסיפור. ואני חושבת שהמחשבה שאנחנו קור היתוך, שכולם צריכים ליהנות אותו דבר, ולוותר על עולם הערכים, ולהגיד כדי שנהיה ביחד, יש מוזיקה אחת, או זמר אחד, או דרך אחת לחוות תרבות, העולם הזה נגמר מבחינתי. אני, יש לי הערכה גדולה מאוד לבן גוריון, ואני חושבת שהוא עשה דברים מדהימים. בתפיסה של קור היתוך, אני במקום אחר. אני חושבת שאנחנו מדינה של קהילות, אני חושבת שבית שמש היא האפיון המרכזי שלה, שהיא עיר של קהילות, וחלק מהעוצמה זה היכולת להגיד, כן, אנחנו נעשה דברים שונים לכל אחד, ושכל אחד ירגיש שזה שלו. ואני חושבת שמי שמסתכל על לוח השנה שלי, אפשר היה להבין את המורכבות ואת העניין. כי כשחגגנו ביוטט בכסלב את היציאה של האדמור מהכל, זה היום העצמאות של החבדניקים.
נכון. בתור מי שגדל בחבד, אני מזהה.
אז אתה מבין. אז זה היום העצמאות שלהם, זה החגיגות הגדולות, וההפנינג הגדול, והרוחות הגדולות. נכון. מבחינתי כעירייה, זה ציבור עירוני שצריך לתת לו מענה, ולאפשר לו. עבור תושב אחר שלא גדל בחבד, הוא לא מבין בכלל מה זה האירוע הזה, למה זה קשור עכשיו. זה לא מופיע אצלו ביומן. ואנשים שיוצאי מרוקו, שבשבילם הבבא סאלי היה דמות מדהימה, הילולה של הבבא סאלי זה הדבר הכי חשוב בעולם. אז בוא נציין את זה. אז מבחינתי כעירייה לציבור הזה היה צריך לתת את מקסימום תשומת הלב באירוע הזה.
אבל אני רוצה לשאול אותך.
והאוכלוסייה שאלתה מחבר העמים,
כן.
שיום ניצחון בעלות הברית,
נכון.
בתשעה במאי, זה היום הכי משמעותי, שכל החבר'ה באים עם החליפות, והמדליות.
והמדים.
והמדים המרגשים, ואירוע עוצמתי. זה היום שלהם.
כן.
והקהילה האתיופית שחגגנו סיגד. איתה את חג הסיגד, או את יום ירושלים, זה היום שלהם. אני לא מרגישה שברגע שנתתי לקהילת יוצאי אתיופיה, תשומת לב מאוד גדולה, הדרתי אחרים. כן הייתי עסוקה בזה שציבורים אחרים בעיר יכירו את התאריך הזה, ואולי יבואו לחגוג, ודאגתי שבגני הילדים ובבתי הספר יספרו את הסיפור, ושכל עובדי העירייה יכירו את חג הסיגד. אבל זה שאתה מציין תרבות של קהילה מסוימת, לא מדירה אחרים. אני חושבת שחלק מהעוצמה, זה לדעת להכיר את כולם, לתת לכל אחד את המקום שלו, את כל אחד את הכבוד שלו, ואת התחושה שהוא חלק מהסיפור. אם אתה לא נותן לאדם את התחושה שהוא חלק מהסיפור הגדול, אתה לא יכול לצפות ממנו לא לסולידריות ולא לכבוד, ולא לאמפתיה כלפי האחר.
נכון.
ואני חושבת שהתנאי הבסיסי, לאפשר פה איזושהי מערכת של חיים משותפים, זה היכולת האמיתית לאפשר לכל אחד את החוויה שהוא המרכז, והחגים שלו חשובים לו, והערכים שלו חשובים. רק אז אפשר להתחיל לדבר על חיבורים.
אני רוצה לחדד משהו ואולי להקשות. שאני מסכים איתך, וכל פעם שאני אומר דבר כזה, אז אומרים לי, תמיד הציבור החילוני הוא זה שצריך לוותר על הערכים שלו. אני עובד בסביבה מאוד חילונית, העיתונות היא מאוד חילונית, יש גם הרבה אנשים מהקהילה הגאה, ותמיד הטענה היא, תמיד בדברים האלה, אתם, בעצם אנחנו, הציבור החילוני, צריך לוותר על הערכים שלנו. הנה, חשוב לנו שלא תהיה הפרדה מגדרית. למה אנחנו צריכים לוותר על הערך הזה, בשביל שאתם תוכלו, למשל, לרקוד בשמחת תורה בהפרדה? בא לנו ללכת לא בהפרדה. למה אנחנו צריכים לוותר? בעצם, אולי תדגישי, כי בסוף יש כאן איזושהי מצוקה של, אני חושב שאמרת פחד הוא לא רעיון, היא לא תוכנית פעולה, אבל היא כן תחושה של הרבה אנשים שחווים את זה. הם באמת חוששים.
א', ואני מבינה לגמרי על מה מדובר. אני ניהלתי עיר שהיה בה את כולם.
אז איך ענית לדבר
דרך
כזה?
דרך אגב, את הפחדים של כולם היה כן. בה. ואני אגיד לך בשקט,
כן.
שכמעט כל הקבוצות מרגישות מפוחדות. כל אחד מרגיש מאוים.
בהחלט.
ואני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו זה להוציא את כולם מחוויית ההישרדות. כן, אין סיבה שבכיכרה של עיר, כשאני ארגנתי הרקדה מעורבת, זה היה בסדר גמור, וזה גם לא נורא אם במקום אחר יש אירוע שהוא רק לנשים. צריך להבין שאי אפשר שכולם ייהנו מאותו דבר. ברגע שאתה מבין את זה, אז זה לגיטימי שיש הרקדה מעורבת ברחבה הזאת, וברחבה אחרת או בשעה אחרת יש אירוע שהוא רק לנשים או רק לגברים. אני לא עסוקה בלחנך את האנשים במה טוב עבורם תרבותית. אני כן עסוקה בלהגיד, תאפשר למישהו אחר לחיות את חייו כפי שהוא מבין. ברגע שאתה מאפשר לי לרקוד מעורב, או לרקוד רק גברים, או לרקוד רק נשים, אז זה לא כל כך קריטי בעיניי, שבשעה אחרת או במקום אחר מישהו מתנהל אחרת. אני חושבת שרק כשמבינים את זה, ולא עסוקים בלהגיד למה השני לובש חולצה אדומה, או למה הם לבושים שחור לבן, זה לא מעניין.
כן.
אני חושבת שכשמבינים את זה יותר קל, זה לא פשוט.
אני מסכים.
זה לא פשוט, זה דורש עבודה יומיומית, זה דורש כן ויתורים יומיומיים, כי בסוף יש משאבים וצריך לחלק אותם. ולכן זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. אבל צריך לא להרפות ולשים את זה על השולחן, וכל הזמן לטפל בזה, וכל הזמן לאפשר את השיח הזה, ולא למצמץ בו, אבל לא להיות עסוקים בלנצח בו.
כן.
אני חושבת, אני חייבת להגיד שבימים שהיה הקרב הקשה על הרפורמה, מצד אחד נורא רציתי שזה ייגמר כבר, ונורא פחדתי שמישהו ינצח. כי ידעתי שברגע שמישהו פה מנצח...
הצד השני...
אנחנו הפסדנו את המדינה. כן. הפסדנו את המדינה. ולכן... אני מרגישה שאני מנהלת יותר דיאלוג, לא קרב. צריך לדבר, ולא להישבר מזה שאנחנו לא מצליחים לפעמים.
כן.
כי פשוט אין ברירה.
איך נראה, עוד שאלה מעניינת, איך נראה שבת בבית שמש? זאת אומרת, וזה נראה לי כאילו ממש מיקרוקוסמוס של הוויכוחים בתקופה האחרונה, עד השביעי באוקטובר, ומניח מתישהו זה יחזור. איך נראה שבת? יש לך שכונות חרדיות מאוד, אני סיפרתי שאני מכיר קצת את רמת בית שמש, זה שכונות בחלקם אפילו, מה שנקרא, יש שם קהילות מאוד קיצוניות בחלקם, מבחינת ה...
יש בבית שמש, אני אגיד מהכל. רגע, יש בבית שמש באמת הכל מהכל. אני חושבת שהשנים שלנו לימדו בבית שמש, שאתה יכול לחיות את חייך כהבנתך. אני חושבת שאחד הדברים שנזקפות, אחד הדברים שנזקף ממש לזכות המשמרת שלי, זה שאם פעם בית שמש הייתה עסוקה כל היום בקרבות האלה, באיך נראה נכון. השבת, ובין חילונים שהלכו ליד בתי כנסת וצפצפו, אם אתה זוכר,
כן.
אנחנו לא היינו במציאות הזאת. ואני חושבת שהעובדה שמי שרצה מי שרוצה לגור בשכונה, שומרת שבת, אתה לא רואה שם מכוניות למעט חירום. ובשכונות אחרות אתה יכול לעשות מנגל בגינה שלך ולנסוע לאן שאתה רוצה. והעולם שותק. ואני חושבת שזה המודל שצריך לייצר.
יש חנויות פתוחות בבית שמש בשבת?
כמעט בשכון...
אין. בגלל שאין דרישה לזה, או בגלל שהעירייה מבינה שיש כאן איזשהו...
חנות זה לא עניין של עירייה.
לא, אבל יש את חוקי עזר
וכל... לא, אין חוקי עזר בעניין הזה. אני חושבת שפשוט לא היה ביקוש, לא היה צורך. אבל אני חושבת, אני באופן כללי, בלי קשר לשאלת שמירת שבת, אני מאוד מאמינה בסוציאליזם, ואני חושבת שהעובדה...
שיש יום בשבוע.
שיש יום בשבוע שמאפשרים לאנשים... לא לעבוד ולהיות עם המשפחה ולעצור את המרוץ הזה, זה מהלך שהוא בריא. אני גם חושבת שהעובדה שיש מרכזי קניות שפתוחים בשבת פוגע בעסקים הקטנים, זו סוגיה אחרת שאם תרצה אפשר לדבר עליה.
כן.
אז לכן אני חושבת שיש ערך ביום מנוחה לאומי. אני חושבת שיש לזה עוצמה גדולה. אתה רוצה לנסוע לים, תיסע לים, אתה רוצה לראות טלוויזיה, אתה רוצה ללכת לבית כנסת, אתה רוצה לטייל עם הילדים בגינת משחקים. החלום שלי היה שזה בסדר שילד חובש כיפה יראה מכונית נוסעת בשבת ולא ייבהל מזה.
כן.
ושמי שלא הולך לבית כנסת יראה אנשים שהולכים לבית כנסת ולא ייבהל מזה.
יפה.
אני חושבת שכולם יישארו פה ולכן אנחנו חייבים לחנך את כולם שזה הסיפור שלנו כאן.
עוד שאלה מעניינת בהקשר של אולי אפשר לקחת ממקומי ולעשות, זה העניין של ה... בעצם אחת הטענות שאני שומע הרבה מכל מיני אנשים, זה שצריך לקחת סמכויות מהשלטון המרכזי, ששם כל צד מנסה לכפות על השני את הערכים שלו, ולהעביר את זה לקהילות ולרשויות המקומיות. את מאמינה בזה? זאת אומרת, כמי ש... אני רק חדד את השאלה, אני רואה שזה חשוב, נושא של בורבך, אבל כמי שניהלה עיר כל כך מורכבת, האם את חושבת שבאמת הפתרון להרבה מאוד מהחולאים והמתיחות זה לתת דווקא לאנשים כמו שאת היית, ראשת עיר בית שמש, או ראש העיר תל אביב, או ראש העיר ירושלים, יותר סמכויות לנהל יותר דברים על חשבון מה שהיום נמצא בירושלים?
חד משמעית.
תסבירי
חד
למה.
חד משמעית, אני חושבת שהרגולציה בישראל היא מוגזמת. בסוף, אצל ראש העיר נמצאת כל האחריות ומעט מדי סמכות.
כן.
בסוף הוא מכיר את התושבים, הוא עומד למשפט הציבור, הוא יודע מה צריך. העובדה שבמשרד בירושלים יושב מישהו לתכנן את קווי התחבורה הציבורית, זה הזיה.
נכון.
העובדה שבמשרד בירושלים יושב מישהו להחליט על כיתות לימוד, העובדה שבמשרד בירושלים מחליטים החלטות רבות, אני אפילו לא יכולה לקבל החלטה למי לעשות הנחה בארנונה, למי לא לעשות הנחה, זה החלטות שמתקבלות בירושלים. אני צריכה להתמודד עם ההשלכות של ההחלטה נכון. הזאת. אני אגיד אפילו יותר מזה. ביום שבו יגידו לראש עיר, זה התקציב שלך, תתמודד איתו. תעשה איתו מה שאתה מבין, ותעמוד למשפט הציבור. תביא הוכחות, תביא... מה קורה? חלק גדול מהתקציב נמצא היום במדינה, וכראש עיר אתה עסוק בלבקש בקולות קוראים למיניהם, חלק גדול מהתקציב שלנו יושב שם, וכל מה אנחנו צריכים לבקש, תקציב שממילא צריך להיות אצלנו. ודרך אגב, העובדה שבירושלים מישהו מחליט, אני חושבת שאחת הדוגמאות המצוינות, היה שבמשרד פריפריה החליטו לתת תקציבים למיני פיץ', מגרשי ספורט קטנים כאלה לרשויות. שזה קודם כל רעיון מקסים, אבל יכול להיות שאני חשבתי שצריך משהו אחר. אולי אני חושבת שצריך נכון. דווקא טניס או כדורגל. למה דווקא הדבר הזה? כי ישב איזה מישהו בירושלים וחשב שבכל ערי ישראל צריך להיות דבר כזה, ואני עוד צריכה לבקש את זה. והדבר השני, כדי להחזיק את עמדת הכוח בירושלים, הרבה פעמים על חלק גדול מהדברים, המשרד בירושלים אומר, אני אתן לך את זה, אבל אני דורש ממך מאצ'ינג.
כן.
ואז... רשות חזקה שיש לה הרבה כסף, יודעת ליהנות יותר מתקציב המדינה. רשות שאין לה כסף, לא יכולה ליהנות מהתקציב הזה, ואז הרגולציה בסוף מחזקת את היישובים שממילא יש להם כסף. וגם השאלה של קרקעות, מי מחליט למי שייכות הקרקעות האלה, כמה הן שוות, איך, מתי להוציא אותן לשיווק. הרבה שאלות שאני מרגישה שאני לא מייחסת כוונות רעות לשלטון המרכזי, להפך. אבל אני חושבת שצריך להעביר הרבה יותר כוח ואפשרויות תעסוקה אמיתיים, שזה ינוהל בתוך העיר. כן. עם ההבנה של מה צריך.
את לא מפחדת משחיתות, כל הזמן אומרים, ברשויות המקומיות יש הרבה יותר שחיתות, תראו כמה ראשי עיר נפתחו נגדם חקירה, אם ניתן להם עוד, לא עלינו.
אני חייבת להגיד.
כן.
לאף אחד אין מונופול לא על השחיתות ולא היושרה. מי אמר שם פקידים בירושלים יותר טובים?
אני לא יודע, ככה אומרים.
אז זה אחד. שתיים, אני חייבת להגיד. אני מכירה את ראשי הרשויות של ישראל. את רובם המוחלט אני מכירה ואפילו חברה. אדם שבחר לעזוב את ביתו ולהיות נציג ציבור, ולהיות שליח ציבור, ולעבוד למען הציבור, זה מישהו שבא לעשות טוב. ואני חייבת להגיד שבשלטון המקומי יש הרבה מאוד אנשים מצוינים, לא טובים, מצוינים, שבאמת עושים עבודת קודש. להגיד שאין מעידות, בכל מקום יש מעידות. אז האם בגלל הסיכוי שאולי יש מעידה, ובוא גם נבדוק מספרית כמה מעידות היו, אז נטריף מערכת שלמה, מי שירצה להיות מושחת יהיה מושחת בכל מקרה, כן. וזה לא משנה אם הוא יושב במשרד ממשלתי או ברשות מקומית. ואפשר לבנות מנגנונים, אבל אני מרגישה שלפעמים מרוב מנגנונים, אנחנו משקיעים הרבה יותר אנרגיה במנגנון וברגולציה, במקום לבוא בסוף לטובת התושב.
דרך אגב, אני רוצה להגיד שאני לא חושב שאת כל כך סוציאליסטית. זה שבשבת את בעד סוציאליזציה מסוימת לתת זה, אני חושב זה הרבה יותר שוק חופשי, מה שנקרא, לתת לאנשים, לשלטון המקומי יותר זכויות, לתת לפרט יותר להחליט. רק ככל שזה יותר קרוב אליו מקומית, אז לפרט יש יותר כוח, וזה, אז אני נגד ההגדרה שלך. את יותר בעד לתת מנוחה, אבל בוא בזמן לתת לפרט יותר החלטה. אני רוצה לשאול אותך גם על הנושא של הבנייה עצמה, כי ראשת עיר, אחד הדברים שבאמת יותר יש כוח לרשויות, זה יותר התכנון. זאת אומרת, תמיד אומרים, אין להם הרבה כוח, אבל דווקא בנושא תכנון וכו'. בית שמש מאוד התרחבה בשנים האחרונות. להבנתי, היא גם התרחבה לדרומית מאוד. עד מה הגבול של העיר הזאת? עד איפה היא תלך?
קודם כל, זו שאלה מצוינת. לא ברור עד כמה היא תלך. יש הרבה מאוד שטחים, ויש מצוקת דיור בישראל. אבל אני רוצה לגעת בסוגיה אחת חשובה של התכנון.
כן.
גם פה הייתי מחזקת יותר את הרשויות המקומיות בעולם התכנון. ואני אסביר. למדינת ישראל יש מצוקת דיור אמיתית, ויש צורך אמיתי לפתור את בעיות הדיור של ישראל. נכון. זה נתון שצריך לטפל בו. מאוד יקר לקנות בית בישראל, יש מצוקת דיור. אפשר לקחת היסטורית של בדיקה של המון שנים למה זה קרה. אחרי שאמרתי את זה, בפועל מה קורה? דייר ויחידת דיור הם תמיד גרעוניים לרשות נכון. המקומית.
רגע, בוא נעצור כאן ונסביר למאזינים. מה שקורה הוא שבגלל שיש מגבלות על הארנונה, בעצם איך העירייה מרוויחה כסף? היא מרוויחה, אני עושה, מפשט את זה כדי שכולם יוכלו להבין. העירייה בעצם לוקחת כסף ארנונה, כולנו משלמים, כל מי שהוא בעל בית או סוחר אפילו, משלם לעירייה כסף. אני למשל נכה 100%, אני מקבל, משלם כמעט כלום בארנונה. למעט זאת, בן אדם אחר משלם מלא, אבל עדיין השירותים שהדייר מקבל מהרשות המקומית, העלות שלהם עולה כמעט תמיד, תמיד, על מה שהוא משלם.
נכון.
איפה העירייה מרוויחה? משטחי מסחר, מתעסוקה נכון. ועוד ועוד ועוד.
ואז מה קורה? בגלל שלמדינה יש צורך אמיתי, ואני מכירה בצורך הזה, ואני חושבת שצריך לבנות דירות.
כן.
בפועל, במקומות שבהם המדינה הרגישה שיש שטחים, היא מתכננת הרבה מאוד יחידות דיור, לא בהלימה ליכולת של הרשויות להחזיק את עצמן. ואז מה קורה? יש רשויות שבהן, בעיקר במרכז הארץ, רשויות חזקות שבהן יש הרבה יותר שטחי מסחר ותעסוקה ותעשייה, וביחס פרופורציונלי לכמות יחידות הדיור, הם יכולים להחזיק את עצמם ולהיות חזקים מאוד.
נכון.
ברשות שאותה אני ניהלתי בבית שמש, מדינת ישראל תכננה בהסכם גג מ-2017, אלפי יחידות דיור, עשרות אלפי יחידות דיור, והיא רצתה להמשיך לתכנן עוד אלפי יחידות דיור, בלי שום הבנה, או כן הבנה, אבל בלי החלטה, לעשות התאמה ושלביות של שטחי מסחר ושטחי תעסוקה. ואחת המשימות שהייתה לי מיד כשנכנסתי לתפקיד, להגיד, רגע, 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 דיור זה חשוב. וכל יחידות הדיור ששווקו, אני אבנה אותן. אבל אני השקעתי חלק גדול מהזמן שלי בהקמה של אזורי תעשייה ותעסוקה, גם כדי לייצר יותר מקומות עבודה,
וגם הכנסה.
כדי להגדיל את ההכנסות של העיר. עיר לא צריכה להיות תלותית במדינה. חלק מהיכולת להגיד, אני רוצה להיות חזקה כעיר, זה היכולת שלי להחזיק את עצמי כלכלית. והיכולת שלי להחזיק את עצמי כלכלית, זה שיהיה לי שטחי תעסוקה, ושטחי מסחר, ואזורי תעשייה.
בית שמש היא גירעונית?
אני קיבלתי אותה כגירעונית. האכלוס הגדיל את הגירעון שלה, ואני חושבת שהתהליך המרגש שקרה בחמש שנים שלי, שהתחלנו להקים אזורי תעשייה, שממש בחודשים האלה חלקם מתחילים להניב פרי. שזאת ההתרגשות, אני מרגישה שזאת הירושה המרגשת שהשארתי לעיר, שבמהלך השנים הקרובות, אזורי התעשייה ששיווקנו, והתחילו להיבנות, וחברות שהתחילו להגיע לבית שמש, כן. עכשיו יתחילו לשלם ארנונה. זה תהליך ארוך. עכשיו, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי מתחילה את התהליך הזה שאני התחלתי לפני 5 שנים, לפני 15 שנה.
יותר.
לפני שמתחיל השיווק הגדול של הסכם הגג, ואז כשהדיירים באים, העיר כבר במצב כלכלי שיכולה להכלס אותם. ובעצם כל הקדנציה שלי הייתי במרוץ מטורף של אכלוס של דירות שכבר שווקו בהסכם הגג, ובמקביל בנייה וזירוז תהליכים של הקמת אזורי מסחר ותעסוקה. אז באמת הקמנו אזורי תעשייה חדשים, יצאתי לתכנון מאוד מרגש של מער צפון, שאמור להביא 1,000,000 מטר של שטחי מסחר. זה אותי מאוד מאוד מרגש, אבל אני חושבת שכמדינה צריך להקפיד על זה. כל יחידת דיור שמתוכננת צריכה להיות בהלימה לתחבורה ציבורית, למבנה ציבור ולתעסוקה.
כן.
קבוע. אני נכון. חושבת שזה צריך להיות התנאי לתכנון בישראל.
או בכלל, לתת, כמו שאמרת, לעירייה עצמה איזושהי החלטה על איפה ומה וזה. וגם עוד יותר, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הקודם, משהו שעלה לי בראש תוך כדי. האם העובדה שיש לשלטון המרכזי כל כך הרבה כוח, בעצם מחייב את ראשי הרשויות כאילו להיות כמו קבצנים לפוליטיקאים בירושלים, ואז יש הרבה יותר סיכוי לסוג של שחיתות ותן וכך בין פוליטיקאים לזה. למשל, אני זוכר...
אני חושבת, רגע, שנייה, המילה שחיתות...
לא שחיתות, אולי אני אנסח אחרת.
רגע, אז בואו נשים אותה
אחרת.
רגע בצד,
כן.
כי אני באמת מייחסת כוונות טובות לראשי הערים. ראשי הערים רוצים להצליח, באו לעשות טוב, נכון. באו לשפר את איכות חייהם של התושבים שלהם.
אבל אין להם ברירה הרבה פעמים.
אבל זה נכון שחלק גדול מהתפקיד שלי כראש עיר היה לחזר על הפתחים.
בדיוק.
של הפקידים, של השרים. אני גם אגיד יותר מזה. אני ניהלתי עיר במשך 5.5 שנים, היו 6 ממשלות בישראל. זה אומר שכמות הפעמים שהייתי צריכה לפגוש שר חדש או מנכ״ל חדש ולספר לו את הסיפור מההתחלה, ולהביא אותו לסיור, ושיבין את התהליכים, ובדקה שהוא התחיל להבין...
הוא כבר עזב.
הייתה ממשלת מעבר, אז הוא לא יכול היה לעשות כלום, וחוזר חלילה.
כן.
אבל זה נכון שזה מייצר תלות מאוד מאוד גדולה, ואחת הסיבות שאני חשבתי שצריך להשקיע בפיתוח כלכלי, והקמתי את היחידה לפיתוח כלכלי כדי להגדיל את הכנסות העיר, כדי לייצר יותר חופש של העירייה, לקבל יותר החלטות על עצמה. ולא להיות תלויה ברגולטור. היום הסיטואציה שאפילו על משרה בעירייה, אתה צריך אישור של משרד הפנים, שף פקיד במשרד הפנים, שלא ניהל עיר מעולם, הוא צריך לתת אישור על תקן...
למשרד?
למשרה מסוימת שאתה צריך בעירייה. כי זה חלק מהרגולציה שהיא מטורפת, ואני חושבת שחלק מהסיפור זה לתת עצמאות.
נכון.
ולהישפט אחר כך.
דרך אגב, גם כמנהלת בית ספר לשעבר, גם בהקשר הזה, של לתת למנהלות ולמנהלי בתי הספר.
אני חושבת אותו דבר, אתה רוצה לתת למישהו להצליח,
תן לו את האחריות
והסמכות. תבחר את האנשים הנכונים, ותן לו את האמצעים ואת החופש לקבל החלטות, וגם לשאת בתוצאות של ההחלטות הלא נכונות שלו.
יש לי עוד שאלה. בתור מי שגר עכשיו, השכונה שאני גר בו, בה, היא שכונה חצי חרדית, חצי חילונית, ואחד הדברים שיש כאן מאוד סוג של מדברים עליה הרבה, זה הבנייה לגובה. כי החברה החרדית מאוד לא אוהבת בנייה לגובה, בגלל המעליות שבת וכל הזה. איך התמודדת עם ה... אני יודע, מניח שיש שכונות שהן על הגבול, חצי חילונים, חצי חרדים, שיש על זה איזשהו ויכוח. איך התמודדת גם עם הצורך להכלס הרבה תושבים, כי העיר גדלה, דיברנו בהתחלה, בכמות מטורפת, ומצד שני, לא, יש התנגדות פוליטית, אידיאולוגית, נגד בנייה לגובה.
אני חושבת שההתנגדות הפוליטית הזו היא התנגדות של עמדת כוח, של מי ישלוט כרגע.
כן?
כן, אני חושבת שלאט לאט גם הסוגיה הזאת תרד מסדר היום, כי במנהטן גרים חרדים גם בקומה 40.
זה נכון.
אז לכן אני לא מתרגשת מזה, אני חושבת שזה חלק ממה שדיברנו קודם במאבקי כוח, מי חזק יותר, מי ישלוט יותר, ולכן גם ישפיע על התכנון. אני חושבת שכשנצליח לייצר יותר שיח של הסכמות והבנות, זה לא...
את הצלחת בזה, לדבר עם אנשים?
אני אף פעם לא נותנת לעצמי את הציון הצלחת.
לא, אבל בגדול העירייה.
אבל אני שמתי את הסוגיה על סדר היום. בחלק מהמקומות התפשרנו, בחלק מהמקומות מישהו אחר התפשר, אבל אני חושבת שברגע שאני הבנתי שצריך לייצר מגורים לכולם. אני אתן עוד דוגמה. אני... בשכונה שהקמתי בנווה שמיר, רציתי שיהיה דיור לאנשי קבע. ורציתי שיהיה שם צמודי קרקע, כי רציתי להביא אוכלוסייה שרוצה צמודי קרקע לבית שמש. אז היה צריך לעשות שינוי טאבה, זה היה על חשבון בנייה לגובה, על חשבון מגדלים, בשכונות נכון. אחרות הייתה התעקשות על הורדת גובה. אני חושבת שזה שיח שצריך לנהל אותו. וזה נכון בעיניי על כל דבר. על תרבות, על בנייה, כן. על משאבים. צריך לנהל שיח על הכל, ולהגיע להסכמות, ולא לפחד אם לפעמים מתפשרים בשביל מישהו אחר.
עוד שאלה, באמת זה מעניין, האמת זה לא סבל, כי אני כאילו משווה למה שקורה פה, אבל אצלי בפתח תקווה, זה יראה הרבה יותר חזקה, אבל עדיין המאבקים האלה קורים בתוך השכונות ובין האנשים.
אתם, מה זה יותר חזקה?
מבחינה כלכלית, אני חושב שיש פה יותר משאבים.
כן,
כן,
חד משמעית.
אין מה לעשות.
חד משמעית.
לא חזקה מבחינת האידיאולוגיה.
כן, כן, חד משמעית. כן, כן, לא, רק וידאי.
יש לה יותר כסף. אני רוצה לשאול בהקשר של, אתם בעצם, כמו שתיארת, יש הסכמי גג. התעקשת על העניין הזה של מסחר. אבל עד המסחר את צריכה לכל שכונה חדשה להקים בית ספר, להקים מבני ציבור, אולם פייס נקרא לזה בהקשר הזה, תרבות, זה פארקים, מבני ציבור, קופות חולים, כל הדבר הזה עולה המון כסף. וכמו שאמרת, את מפסידה ברגע זה כסף, כי עדיין לא שטחי מסחר את זה. מאיך את מנהלת את האירוע הזה? כי את לא יכולה, כמו שאמרת, לתת לתושבים רק מקום לגור בו. את צריכה לתת להם איזשהו
אז,
אופק.
זאת שאלת המיליון דולר של ניהול העיר בית שמש.
כן.
כי כשתכננו את השכונות האלה, החדשות, באמת אני אמרתי יותר מפעם אחת במשרדי הממשלה, הייתה לי חוויה שהם בנו פנימיות.
כן.
של דיור לאנשים.
וגם דרך אגב, שאני הייתי בבית שמש לפני שאת הגעת, הרבה מהשכונות הם ככה.
וחלק גדול מהזמן שלי היה קרב מול משרד התחבורה, לקבל יותר קווי תחבורה ציבורית. הרבה פעמים משרד התחבורה אמר, רגע, אז למה הכלסת? אמרתי, מה זאת אומרת? אני חלק מהמדינה, וברגע שהמדינה נכון. שבקה, אני ממשיכה מדיניות. כיתות לימוד, שכל הזמן הייתי צריכה לנהל את הקרב הזה, להגדיל את המשרות בעירי הגדה, שיוכלו לטפל בבנייה של הכיתות האלה.
כל זה צריכה אישורים מהמשרדי הממשלה.
ובעצם חלק גדול מהזמן שלך כראש עיר, היה ממש במעבר בין המשרדים האלה, בלהביא אותם לראות את התמונה, בלשכנע אותם, בלהסביר להם למה זה חשוב. זה היה האתגר הגדול מאוד מאוד, אני חושבת שהעובדה שבסוף צלחנו את זה, כשבעצם העירייה נקטה כל יום את הרחובות, חשמל היה כל הזמן, מזכורות היו כל הזמן, והתעסקנו בפיתוח ובתרבות למרות התנאים האלה, אני מרגישה שזה הישג גדול, לכן אני באמת מסיימת את התקופה הזאת בתחושה של הישג מטורף, כי התנאים הם לא סבירים, של אכלוס מטורף של דיור בלי התנאים לי. אבל אני שמחה, כי בסוף הצלחנו להביא כיתות מהמדינה. עכשיו, ברור שאם הכיתות האלה היו מגיעות כמה שנים קודם, אז כשהדייר היה מגיע, כבר היה לו כיתות בנויות.
נכון.
והתחבורה הציבורית הייתה בסדר. אבל לפעמים יש תחושה שכשנחתמו הסכמים, לא היה איזה מבוגר האחראי שיתכלל את כל המשרדים. את יודע מה? אפילו ברמה של אני זוכרת, כשהיה מבצע בעזה, פתאום גילו שבשכונות החדשות אף אחד לא תכנן שיהיה צופרי הזעקה.
מה את אומרת?
כל מיני דברים שהם כאילו מאוד בסיסיים. כל דבר היה צריך לטפל בו. צופר הזקה, טיפת חלב, אז ללכת למשרד הבריאות. ברור שבנו שכונה חדשה, אבל אף אחד לא יקצה במשרד הבריאות תקנים של החיות לטיפת חלב. ברור שבנו שכונה חדשה, אבל אף אחד לא יקצה קווים לתחבורה ציבורית, או מספיק מועדוני נוער, או על כל דבר היה צריך לדרוש.
וכל דבר את צריכה ללכת בעצם למשרד הממשלה, כי את כעירייה לא יכולה לקבל את ההחלטה בלי אישור שלהם.
בלי כסף.
כן, והם נותנים את הכסף, וכמו שהזכרנו כאן, העירייה, בגלל האילוצים האלה, אין לה את הכסף.
כל היום צריכה לקושש ולהביא כסף.
וכדי להביא כסף...
ולפעמים זה גם מצליח.
וכדי להביא כסף עצמאי, אתה צריכה גם לבקש אישור, להקים את המקומות מסחר וכל הדברים האלה. דרך אגב, במקומות מסחר, את חושבת איך יצליחו בעצם, למה שחנות או מפעל, או לא יודע מה, ירצה לבוא לבית שמש?
קודם כל, זה המקום הכי מדהים בעולם. עם הנוף הכי יפה, במרכז הארץ, בין ירושלים לתל אביב.
לקוחות.
מקום מדהים, בחיק הטבע, על כביש ראשי. המון אוכלוסייה צעירה, אני עכשיו משווקת את העיר. המון אוכלוסייה צעירה, צריך לקחת בחשבון, שמחצית מתושבי בית שמש, הם מתחת גיל 17, אז המון אוכלוסייה צעירה, שגם יכולה להיות כוח עבודה בעתיד, וגם צרכנית. אז זה המקום הכי מדהים בעולם, לפתוח בו עסק.
כן,
ויש כוח אדם, המון אלפי זוגות צעירים שבאו לגור בעיר וצריכים עבודה. אז חלק נוסעים היום להר חוצבים, או לתל אביב, או לרמת החייל. זה חלק ממה שגרם לי לרצות להקים פארק הייטק באזור שכונת המשקפיים, ומגדלי משרדים שהתחלנו לבנות אותם כדי להביא עוד חברות לעיר. זה התהליך שבו בית שמש נמצאת כרגע, של הבנייה של האזורים האלה. וזה כיף גדול לדעת שזה קורה.
כן.
שוב, אם זה היה מתחיל קודם, אז היום מי שבא לגור כבר היה לו את זה, אבל הכל נמצא בתוך תנועה.
והתושבים החדשים שבאים לבית שמש, כי זה הסטיגמה, הם כולם חרדים, או שמגיעים גם אנשים אחרים?
הרבה אוכלוסייה חרדית.
כן.
מה שמרגש זה הרבה אוכלוסייה חרדית, גם מהעולם, גם מארצות הברית.
אמריקאים, כן.
בית שמש היא היעד השני אחרי ירושלים של עלייה מארצות הברית, זה נורא מרגש. יש שכונות שלמות דוברות אנגלית, זה נורא מרגש. והמון צעירים חרדים שעזבו ערים חרדיות, שאומרו, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים את הכוח של הקהילה, שתאפשר לנו חינוך כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו רוצים את הפתוח, אנחנו רוצים את הספורט, רוצים את התרבות. חלק גדול מהמפגשים של אוכלוסייה חרדית איתי היו על מגרשי ספורט, מה שבחיים לא היו מקים בתוך שכונה חרדית. היום זה כבר לגיטימי בשכונה חרדית בבית שמש.
דרך אגב, עוד שאלה מעניינת, שאני זוכר בבית שמש שהיה את הסיפור הזה, שאני לא יודע, בטוח את זוכרת שכאילו יש איזה בית ספר או משהו שהילדים היו דתיים לאומיים, והשכונה הייתה בשכונה חרדית מאוד, לא זוכר באיזה שכונה זה היה, ואז היה את הסיפור עם הילדה הזאת, שירקו
על... זה אירוע. כן. מלפני
שאת הגעת.
15 הגע. שנה.
כן. אבל
אתה השכונה... לא שומע את זה היום.
נכון.
אתה לא שומע
את זה
היום.
למה לא שומעים את זה היום?
אני חושבת, ואמרתי את זה קודם, שההישג הגדול של הגשר של המשמרת שלנו, שהורדנו את הלהבות.
יפה.
הורדנו את הלהבות, הם לא נגמרו לגמרי, עוד יש אנשים שיש להם עניין בלהבות, יש אנשים שמתפרנסים מלהבות, אני חושבת שברגע שאתה לא נותן לקצוות לקבוע סדר יום, וברגע שאתה לא מפסיק לשדר, כולם יישארו כאן, לכולם יש מקום, ולבנות גם לדתי לאומי בית ספר, וגם לחילוני, וגם לחרדי המודרני, וגם לחרדי דובר היידיש, לתת לכולם את האפשרות להתפתח, זה בעיניי מה שיביא מזור למדינת ישראל.
שאלה האחרונה, לפני שאני שואל אותה, לפני שאני מסיים בשאלה הסופית, איך התמודדת? אני זוכר שמאוד ביקרו אותך, היה כאילו זלזול בך מבחינת, הזכרתי את ארגוני אנשים וזה, אני זוכר שמישהי פנתה אליי ואמרה לי, אני לא זוכר איך זה עלה, אבל היא אמרה, היא לא באמת בעד שוויון לנשים, כי היא נותנת, כמו שאמרנו כאן, את ה... כאילו היה זלזול בך בגלל שאת באה מבית שמש ויש שם אוכלוסייה מורכבת ואת מנסה באמת... איך התמודדת כאילו עם הנאורים במרכאות, שכאילו לא מוכנים להתפשר על כלום, ואז כשאת מגיעה לכנסים ואת פוגשת אותם...
בעיניי, לא להתפשר על כלום לא הופך אותך לנאור, להפך.
כן, אני מסכים.
אני חושבת שבית שמש הוכיחה, הרי אני נבחרתי על ידי הציבור.
נכון.
ואני חושבת שהעובדה שנשים בבית שמש זקפו קומה, והרגישו שיש להם מודל להזדהות, יש להם דמות שהם יכולים לדבר איתה והיא נגישה, ומבינה צרכים שלהם, מהמקום האמיתי, וחלק גדול מההחלטות שלי, קיבלתי בגלל המון שיחות עם נשים. והצורך להיות שם. וכמו שאמרתי קודם, אין דרך אחת להיות ליברל.
נכון.
והעובדה שנשים בבית שמש מרגישות היום יותר בטוח, העובדה שאני קיבלתי הנהלה ובעיריית בית שמש, קיבלתי המון מנהלות נשים, מה שפעם לא היה קורה בשום סיטואציה, אף אחת מהן לא התקבלה כי היא אישה. הן פשוט היו מצוינות, אבל הן הרגישו מספיק בטוח ונוח כדי להיות שם. אני חושבת שזה הסיפור שלנו. ולכן, ככלל אני אומרת, אף אחד לא יכול להחליט מה נכון ומה ראוי עבור אחרים. והעובדה שאני אפשרתי את המגוון, בעיניי, הוא הסיפור האמיתי.
אני מסכים, ואני רק אוסיף זה ההפך מליברליזם, להחליט עבור אחרים איך להיות ואיך להתנהל. ליברליזם זה להיות חופשי, כן. ולתת לכל אחד להתנהל, כל עוד הוא לא כופה נכון, על אחרים.
ואני חושבת שזו הסיבה, כן. שאני בחרתי לקרוא לספר גשרים.
כן, בדיוק.
זו הסיבה. כי אני חושבת שבאמת אין פעולה אחת שמייצרת שינוי. כדי לייצר שינוי צריך לעשות הרבה מאוד פעולות בכיוון מסוים כדי שהם יובילו. וכל פעולה צריכה לקבל משמעות של גשר. כי ברגע שאתה נמצא בצד אחד של הנהר, ואתה חושב ששם אתה מוביל את השינוי, זה לא יקרה.
נכון.
צריך לעשות הרבה מאוד גשרים. והמון צמתים של קבלת החלטות. וכל גשר לחשוב האם הוא באמת מביא אור, או שהגשר הזה מביא חושך. ואין גשר אחד שמתאים למישהו אחד, ומתאים בהכרח גם למישהו אחר. יש מקומות שצריך גשרים ארוכים מאוד, שאתה לא רואה את הקצה שלו, אבל אתה מבין שאתה למסילה. לפעמים זה גשר קצר, לפעמים זה גשר מבטון מאוד יצוק, לפעמים זה גשר חד פעמי, אבל כל הזמן להיות עסוק ביצירה של גשרים, וההבנה שאתה עסוק בחיבורים בין גילאים שונים, בין אנשים ממעמד כלכלי אחר, בין אנשים ממעמד דתי אחר, בין אנשים ממעמד פוליטי אחר, ובספר בחרתי לספר את הסיפורים האמיתיים, כן. לא להישאר בעולם של תפיסת העולם, אלא לקחת את כל עולם הערכים שלי ולתרגם אותו לביטוי מעשי.
כמו שדיברנו כאן, איך מורידים את הערכים האלה לתוך עולם המעשה, נכון. בבנייה, במוסדות, איך מנהלים את הציבורים השונים, איך מורידים את החיכוך ביניהם. ואני חושב שכמו שאת אמרת, אם מסתכלים אחורה על התפקוד שלך, על זה, את יודע, אתן אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני חושב שבגדול אפשר לומר שבתוך האילוצים המטורפים האלה, היה באמת הצלחה גדולה, וחבל שהפסדת, זו דעתי הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו שהפסדת, מה את הולכת לעשות בימינו, שאלה האחרונה?
קודם כל...
קודם כל כתב ספר.
כן, האמת היא כתבתי אותו לפני, אבל היה חשוב לי להביא את הקול הזה לציבוריות הישראלית, ולא לוותר על השמעת הקול שאומר לא מוותרים ומחפשים בכל דרך, ולכן הבאתי גם המון דוגמאות מוחשיות מכל השאלות ששאלת, של שלטון מרכזי, נכון. ושלטון ארצי, ותהליכים מול הממשלה, ותהליכים מול הקהילות, והתמודדות עם קורונה. אני באמת סיפרתי את כל הסיפורים מהמקום הכי אמיתי, כדי להבין שבסוף אתה לא יכול להישאר באיזה אולימפוס של תפיסת נכון. עולם. ואני עסוקה עכשיו בלחשוב מה הדבר הבא שמדינת ישראל צריכה וראויה. ואני חושבת שהתפקיד שלנו זה כל הזמן לחשוב איך אנחנו משפיעים על המציאות. יש לנו מדינה אחת, היא תראה כמו מה שנעשה ממנה. ואני בודקת את דרכי.
ואני רוצה להגיד לך שבכל דבר שאת תעשי, את כל חשוב, ושוב, כאילו, גם אם לא מסכימים איתך על כל דבר, אני כן מרגיש שהקול שלך הוא קול שחשוב שיהיה בשיח הציבורי. בכל מקום שלא תפני, טוב שתשמיע את הקול שלך בעיניי. קחי את זה כמחמאה או לא כמחמאה, זה לא שאנשים באמת אוהבים אותי. אבל אם אני אומר את זה, אז זה כבר זו, כי אני מבקר לרוב אנשים. אז דוקטור אליזה בלוך, תודה רבה שהיית איתנו. היה כיף גדול, ואני ממליץ לכולם לקנות את הספר ולקרוא אותו, כי הניסיון של דוקטור בלוך בניהול עיר כל כך מורכבת, זה משהו באמת שכדאי ללמוד ממנו. וזהו, המון המון תודה.
תודה גדולה, שיהיה לנו בהצלחה.
אמן, ותודה למאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, ואתם יכולים כמובן למצוא אותנו בכל האפליקציות, ונשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן.